טוב, אנחנו נמשיך בעניין של אורות התשובה. אני רוצה להגיד באופן כללי, הרב בעצמו, הוא היה לומד את אורות התשובה, למרות שהוא חיבר את אורות התשובה, ומסתם הוא הכיר את אורות התשובה, אבל הוא היה מבקש, והוא בעצמו היה לומד את אורות התשובה, בעיקר בחודש אלול, בימים הנוראים, היה לומד את אורות התשובה. והסיבה למה היה לומד, כי היצירה הזאת שנקראת אורות התשובה, זה כמו באר מים או מעיין, שכמה שאתה דולה משם את המים, אתה מגלה עוד ועוד 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 ועוד. דיינו, זה דברים שנכתבו ברוח הקודש. דברים שנכתבים ברוח הקודש, זה דברי תורה שעליהם נאמר, הפוך בה והפוך בה והפוך בה והפוך בה והפוך בה. אם אני אקיד כל השיעור הפוך בה, זה לא יספיק. בכולה בה, הכל תמצא בה. בתוך הצער. גם לגבי אורות התשובה. כמה שאנחנו נתקר, עוסקים בזה, אנחנו מגלים עוד ועוד ועוד דברים מופלאים. בדרך כלל אנחנו נוהגים ללמוד את אורות התשובה מהאיגרת של הרב זצ"ל, הרב חרל"פ, בדף כף ג'. דף כף ג', הרקע לאיגרת הזאת, שהרב חרל"פ שולח לרב מכתב ללונדון, הוא היה אז בלונדון כמדומני, והמכתב הזה הוא מבקש שיסביר לו את כל העניין של התשובה באופן כללי ועקרוני, מה העניין של התשובה. וזה חלק מהאיגרת הזאת, שהיא באמת מסבירה לנו בצורה מאוד גם עמוקה וגם רחבה את כל העניין של התשובה. תשובה קדמה לעולם, צריך להבין. זאת אומרת, התשובה היא לא מתחילה מאיתנו, מהאדם הבודד שהוא בעל תשובה או משהו כזה. יש כאן איזה בעל תשובה במקרה? חוץ מאשר. אשר, אתה בעל תשובה? אתה גם בעל תשובה? מה אתה אומר? למה אני אומר את הדבר? הדימוי שקיים בציבור לתשובה הוא מעוות, הוא לא נכון. תשובה? אני מכיר בעל תשובה אחת. כאילו כל התשובה היא באה לידי ביטוי באיזה אדם שעשה תשובה כזאת או אחרת. זה התשובה. אז זה לא נכון. תשובה קדמה לעולם. תשובה היא עומד ביסוד כל הבריאה כולה. זה לא עניין פרטי. הרוצה בתשובה, אנחנו רואים בתפילה, הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה. הרעיון של התשובה, נאמר באופן כללי, שהיא קדמה לעולם, הרעיון של התשובה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו בצורה כזאת, שבעצם הקדוש ברוך הוא בעצמו כמובן לא רואים אותו, ואי אפשר לראות אותו, ואי אפשר לת מחשבה שזה בכלל. הבריאה שהוא ברא, שאנחנו חיים בתוכה, היא מוחשית, היא מורגשת, היא חשים אותה בכל החושים שלנו. המקור של הבריאה הזאת זה הבורא, שהוא בלתי נתפס, בלתי מושג, בלתי. אז יש כאן, אם נצייר את הדבר, יש כזה כאילו ירידה מהבלתי נודע אל הנודע, מהבלתי נתפס אל הנתפס, מהדבר הרוחני נאמר אל הדבר הגשמי, אל הדבר. הירידה הזאת כביכול מהדברים הבלתי נתפסים, האינסופיים, האבסולוטיים, האלוקיים, אותו רעיון. הירידה הזאת היא, האם הירידה הזאת היא מנתקת את הבריאה מן הבורא? האם היא גורמת לכך שככל שהאדם הוא יותר בהגשמה, בחומריות, האם זה מתנתק מהמקור, ממי שאמר והיה העולם? אני שואל אתכם, מה אתם חושבים? כן או לא? העולם מנותק מהבורא? איך אתה יודע? האם הוא יפה מאוד? כן.
אני לא דיברתי, שלא לראות את המציאות.
צריך להיות מה?
עיוור.
עיוור. זה לא, זה לא עניין של עיוור, צריך להבין את זה. להבין איך כל העולם המוחשי, הגשמי, העכשווי אפילו, כל האירועים אפילו שאנחנו חווים אותם, איך כל הדבר הזה מחובר למקור. דהיינו לבורא. שהוא מסתדר את הכל, מכוון את הכל. על זה באה התשובה. התשובה היא בעצם אותה תנועה פנימית, רוחנית, שקיימת בין הבריאה לבורא. מהבריאה אל הבורא. זה התשובה. למה המשל דומה, שנבין אותו כלהמחיש את הרעיון, לעץ, עץ חיים מלמחזיקים בה. מי שמתבונן קצת בעצים יודע שהעצים יש להם שורשים, יש להם גזע וענפים ופירות ועלים וכל הדברים האלה. השורש בעץ בדרך כלל הוא באדמה. הוא לא נראה, הוא נסתר, הוא לא, לא קיים. קיימת תנועה מהשורש, תנועה של מזון, של חיים נאמר, מהשורש של העץ אל הענפים ואל העלים וכל הדברים האלה. אבל יחד עם זה קיימת גם תנועה נוספת בעץ, מי שמבין בזה, מהעלים ומהענפים אל השורשים. תנועה של, אפשר לקרוא לזה בלשון שלנו, של שיבה אל השורש, אל השורשים. אותו דבר בגוף האדם. יש זרימת דם. הזרימה הזאת היא בשתי מערכות מקבילות. המערכת האחת נקראת עורקים, זה מהלב אל האיברים למיניהם, והמערכת השנייה נקראת ורידים, זה מהאיברים אל הלב. ככה הגוף קיים, כמשל אני אומר. אותו דבר גם בבריאה כולה. ישנה כמובן תנועה מהבורא אל הנברא, אל הנבראים, כמו שאומרים, סוף מעשה במחשבה תחילה. המחשבה היא הדבר בראשיתי, למרות שהיא נסתרת. ומהמחשבה מגיעים אל המעשים וכל הדברים. זה מהבורא, או מהמקור, אל המוחש, אל הדבר המורגש. אבל באותה מידה, יש גם תנועה מן הנברא אל הבורא. התנועה הזאת, של מן הנברא אל הבורא, נקראת תשובה. מלשון לשוב אל השורש, אל המקור. ומכיוון שהמקור, העניין האלוקי, הוא אינסופי, הוא לא דבר מוחשי, הוא לא דבר נמדד, הוא לא דבר שאפשר להגיד, כמו בעגל, אלה אלוקיך ישראל, אלה אלוהיך ישראל, אלא דבר אינסופי, אז התנועה הזאת, מהמקור אל הבריאה, ומהבריאה אל המקור, התנועה הזאת, קוראים לה תשובה. לכן חז"ל אומרים, תשובה קדמה לעולם. כל הבריאה היא בנויה על העניין הזה של התחברות אל המקור, דהיין התחברות אל הבורא. אנחנו כבני אדם, ניתנה לנו הבחירה. והבחירה שלנו יכולה להיות שאנחנו מתקרבים אל הבורא או מתרחקים ממנו. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. הבחירה בידינו. מישהו מעוניין להתקרב לבורא? מי מעוניין גם כאן? תעשה מעשים טובים. תעשה מעשה טוב, מחשבה טובה, דיבור טוב, כל דבר כזה, אתה מתקרב אל הבורא. וההפך ההפך. ראיתי פן, נדמה לי פעם, אצל הרב צביטה, או באחד המאמרים, מסביר את זה במשל, למה המשל דומה לאדם שנמצא באגם, והוא נמצא על רפסודה, והרפסודה הזאת מחוברת לעץ בחוף האגם. אתה יכול, על ידי זה שאתה עושה מעשה טוב, לקרב את הרפסודה ואת עצמך אל העץ. ואתה יכול גם להרחיק את עצמך מהעץ. באותה מידה שאתה מתקרב, אתה יכול להרחיק. כל תפילה ותפילה, דרך אגב, היא בנויה על הדבר. העץ נשאר במקום, למה? הקדוש ברוך הוא אין בו שינוי. הוא קבוע, הוא כל הזמן. פעם בדקתי, זה נכון. זה יסוד האמונה. יסוד האמונה, אין שינוי בקדוש ברוך הוא. השינוי איפה הוא? על הרפסודה. אנחנו, כבני אדם, משתנים כל הזמן. אבל השינוי שבנו, תלוי במי? תלוי בנו. זה נקרא תשובה. תשובה שאתה מקרב את עצמך אל המקור. כפרט. אבל החידוש של הרב זה לא רק אתה, אלא כל הבריאה כולה, היא מתחברת, היא מתקרבת, היא מתפתחת, היא כל הזמן מתקדמת. הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן, בונה ומחריבן. זאת אומרת, ישנה מגמה עולמית, כללית, נאמר, שכל הבריאה כולה, כל הזמן להתפתח, להתקרב, אלא מקור הבריאה עדיין. הבורא זה דבר אינסופי הדבר, כמובן. זה מובן הדבר. זה העניין של התשובה. רצית לשאול משהו? בכל זאת, הרב כותב כאן לא על, על העיקרון של התשובה, אלא מה התשובה, צריך להסביר, אדם שרוצה לעשות תשובה, מה התשובה עושה לו? מה היא עושה לו לנפש שלו, לאישיות שלו, לדברים? מה התוצר של הדבר הזה? למה המשל דומה שנבין שאתה הולך לבנות בית או לעשות לרופא או למרפא, לא משנה. אתה רוצה לדעת מה תהיינה התוצאות. אתה אומר, אני רוצה לבנות שיהיה ככה וככה וככה, בית כזה וכזה, או אני רוצה, אני הולך לרופא שירפא אותי ואני אגיע לתוצאות כאלה ואחרות. וזה חשוב מאוד הדבר הזה. כי האדם שיודע לאן הוא צועד, לאן הוא הולך, יש לו מוטיבציה, יש לו רצון, יש לו שמחה, יש לו ביטחון, יש לו כל הדברים. אבל אם אתה הולך באיזה דרך, ואתה שואל את עצמך, או שואלים אותך, לאן אתה הולך, לאן אתה רוצה להגיע? ואתה אומר, אני לא יודע, אז אתה ממש בבעיה. כי אתה הולך למקום שאתה לא יודע לאן להגיע. ואם אתה לא יודע לאן אתה מגיע, אין לך גם עניין ללכת. למה שתלך בכלל? כן? שאם אדם, אתה רואה אותו הולך ברחוב, אתה רואה אותו, לאן אתה הולך? הוא אומר, אני לא יודע. מה אתה לא יודע? יכול לקרוא דבר כזה שאדם הולך ל... זה נקרא טועה בדרכי החיים. מבולבל, בלשון שלנו. אותו דבר לגבי התשובה. הרב מסביר, מה קורה לאדם שבאמת זוכה לאורות התשובה, לעשות תשובה, מה קורה לו באישיות שלו? אם זה מעניין אתכם, נקרא את זה. אם זה לא מעניין אתכם, לא. מעניין אתכם? בוא נראה. ביסוד הכל, תפתחו את הספרים בבקשה. ביסוד הכל צריכה, בדף כף ג', ביסוד הכל צריכה לבוא הסברה הכללית של ביטחון התשובה. ואני רוצה להסביר מה זה ביטחון התשובה. באופן פשוט, אדם צריך להאמין, לא רק להאמין, אלא גם לבטוח, נאמר, תהיה לו ביטחון בדבר הזה. אם אתה בטוח, תשובה זה תיקון כמו, אם אתה בטוח בתשובה, אם אתה בטוח, אתה תעשה את זה. אם לא, אז לא. למה המשל דומה שנבין את הרעיון? אתה הולך לתקן משהו. אז אם אתה מאמין ביכולת שלך לתקן, אתה תתקן. אם אתה לא מאמין ביכולת שלך לתקן, אתה לא תתקן. דרך אגב, זה בכל דבר העניין הזה ככה. האמונה והביטחון הם קשורים אחד בשני. לא רק האמונה בבורא, אלא גם באמונה בעצמך, ביכולות שלך, קשורים אחד בשני. יש ביטוי כזה בפסיכולוגיה, דימוי עצמי חלש. יש כאן מישהו עם דימוי עצמי חלש חוץ ממני? ומי יש כאן דימוי עצמי חלש? כולכם, כל הכבוד. אתה גם דימוי, יפה מאוד. בוא נעבור קורס מיוחד, איך לשנות את הדימוי העצמי. מה זה דימוי עצמי חלש? שאתה לא מאמין בעצמך. אני לא מדבר אמונה דתית. זה דבר ידוע. כשאדם לא מאמין בעצמו, אז הדימוי העצמי שלו חלש, במלא אין לו גם ביטחון. הוא מתחיל עבודה, מכיוון שהדימוי העצמי שלו חלש, הוא כבר בהתחלה, בצד הראשון הוא אומר, אני לא אצליח. במלא הוא מאבד את הביטחון שלו, במלא הוא כבר פועל ברמה לגמרי אחרת. זה מובן הדבר. אמונה וביטחון זה לא שני דברים מנותקים אחד מהשני. אומר הרמב"ן בגרס שלו על אמונה וביטחון, הוא מסביר ואומר, הביטחון זה פרי האמונה. אם האמונה זה משהו לעץ, אז הפרי של העץ זה הביטחון. זאת אומרת, אדם שיש לו ביטחון, אז בוודאי יש לו גם את האמונה. אדם שיש לו אמונה, לא תמיד יש לו את הביטחון. לא תמיד יש לו את הפירות הנקובים בדבר הזה. אני מדבר כאן אמונה בעצמו. כן. גם אמונה בקדוש ברוך הוא, זה כבר רמה נוספת, מדרגה יותר גדולה. ביסוד הכל אומר כאן הרב, צריך את הביטחון בתשובה. במילים אחרות, שאתה יכול להשתנות. אתה יכול לתקן. זה הדבר הראשון שצריכים להסביר לכל אדם. אתה יצור משתנה. היחיד שלא משתנה, אני לא יודע אם אתם יודעים מי זה. מי לא משתנה כאן? היחיד שלא משתנה. ואמר, תצביע למעלה, שירו כולם. בורא עולם לא משתנה. אנחנו יצור משתנה. שאלו אותי למה? מה אכפת לכם? זאת היא העובדה. אנחנו לא אלוהים. אנחנו בני אדם בסך הכל. אנחנו משתנים כל הזמן. אתה צריך להאמין ביכולת שלך לתקן את עצמך. אם אתה מאמין, יש לך את הביטחון של ה... זה נקרא ביטחון התשובה. כן. למה המשל דומה שנבין את הדבר? יש אנשים שלוקחים איזה סמרטוט, מדי המצים, ועושים איזה חליפה. למה? הם מאמינים שמהסמרטוט הזה אפשר לעשות חליפה. יש להם ביטחון שמה שהוא מצא, הסמרטוט הזה, לכאורה, אפשר לעשות דבר יפה. הוא עובד על זה. הוא מתקן פה, מתקן שם, תופר פה, תופר שם, יוצאת חליפה לתפארת. ויש כאלה, סליחה שאני אומר, נפל להם כפתור מהחולצה, עבוד, זורקים את החולצה. למה? הם לא מאמינים אפשר לתקן. אפשר לתקן את החולצה. אני רק ממחיש את הרעיון. ביסוד הכל בהסברה צריך להאמין ביכולת של האדם להשתנות ולתקן ולהתקרב אל עצמו קודם כל, אל בורא עולם. מישהו מעוניין בביטחון הזה? כן? תאמין, אתה יכול לתקן את עצמך. אתה תאמין, יהיה לך כוחות. לא תאמין שאתה יכול לתקן את עצמך, אז לא יהיה לך כוחות. על זה אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה. כתוב, מסכת עבודה זרה, שעל חטא העגל ועל דוד המלך. שני הדברים האלה כתוב. כתוב שישראל, שהיו עמדו במעמד הר סיני, היו צדיקים. לא היה לבבם זה להם כל הימים, ככה נאמר. אז שואלת הגמרא, אז אם כן, למה הם חטאו? חטא העגל. היו במעמד הר סיני, זה היה בשיא התגלות כזאת ומעמד כזה. אז איך הם יידרדרו לחטא העגל? אותו דבר לגבי דוד המלך. כתוב דוד המלך בחטא בת שבע. הרי דוד המלך העיד על עצמו ואומר, ליבי חלל בקרבי, דהיינו, אין לי יצר הרע. אז איך הקדוש ברוך הוא גלגל אליהם, לעם ישראל ודוד המלך, הוא גלגל אליהם את החטא הזה? איך זה, מה? אז הגמרא ורש"י מסביר את הדבר הזה. הוא עשה את הדבר הזה לתת פתח לבעלי תשובה. לתת פתח לבעלי תשובה. איזה פתח בעלי תשובה צריכים? הוא אומר שאדם שהוא חוטא, לפעמים יש לו רגשות אשמה, כבדות מאוד. ומביאים כאן שתי דוגמאות של הכלל ושל הפרט. הכלל זה כנסת ישראל, מעמד הר סיני. במעמד הזה ללכתוב ודברים כאלה, הייתי אומר שאין כפרה. אין סיכוי לתקן דבר כזה. כמו שהגמרא אומרת על עם ישראל בחטא העגל, ככלה שמזנה מתחת חופתה. מה זה מזנה תחת חופתה? תארו לעצמכם שאישה עומדת מתחת לחופה, והיא חושבת לא על החתן, אלא היא חושבת על מישהו אחר. זה יפה ככה? מה אתם אומרים? יפה או לא? לא יפה, נכון. אתם עומדים בחופה, מעמד הר סיני, זה חתונה, בינינו ובין בורא עולם. באותו זמן אתם עושים את העגל? ככה אומרת הגמרא. זה דבר אחד. אותו דבר לגבי דוד המלך. אתה, דוד המלך, שכתב את תהילים, המלך שהנהיג את ישראל, ממנו יצא המשיח, אדם שהוא כזה בעל רוח, בעל נבואה, בעל רוח הקודש, בכל הדברים, איך אתה מדרדר למצב כזה עם בת שבע? אומרת הגמרא, ליתן פתח לבעלי תשובה. מה הפתח? לפעמים אדם מתייאש מעצמו. למה הוא מתייאש מעצמו? בגלל חטאיו. הוא אומר, אין כפרה. יש דברים כאלה, גם ברמה האישית וגם ברמה הציבורית. באה הגמרא ואומרת לנו, לא, אסור לנעול דלת בפני בעלי תשובה. דהיינו, אתה תמיד יכול לתקן את עצמך. אתה יצור משתנה. ולכן דוד המלך הקים עולה של תשובה, כתוב, עול של תשובה. ואותו דבר עם ישראל, אחרי חטא העגל, התכפר להם העובדה שהם הקימו את המשכן אחרי זה. ולא אמרו להם פוס, זהו. אלא הקימו את המשכן, הקימו להם. זה היסוד. קודם כל, הביטחון ביכולת שלנו לתקן את עצמנו. ואין אדם שאין לו מה לתקן. ואם יבוא לי כאן אחד ואמר לי שבעצם אני מתוקן, אין לי מה לתקן, אני אגיד לו, חביבי, על זה אתה צריך לעשות תשובה, שאתה חושב שאין לך מה לתקן. אין לך מה לתקן, תמיד מידות, מעשים, יחסי אנוש, משפחה, חברה, כל דבר. אז זה מה שאומר, אז צריך אבל להאמין ולפתוח שאפשר לתקן. אם לא, לפעמים באופן מיידי, לפעמים זה לוקח זמן. זה היסוד של מה שנקרא ביטחון התשובה. קודם כל להאמין ביכולת שלנו לעשות תיקון. דבר נוסף, עוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות, מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. מצב רוח. מישהו מעוניין כאן בשלווה? אז יופי. שלווה. מכון מאיר. שלווה. שלווה זה טוב? מה אתם אומרים? מה ההפך משלווה? עצבנות. עצבנות. שלווה. זה טוב שלווה, מה אתה אומר? ושמחה, זה טוב. זה הסימפטום הנפשי, נאמר, לתשובה. זה מה שהרב אומר, צריך להסביר, שתשובה זה לא עניין טכני. אנשים אומרים, טוב, אני אעשה תשובה, חטאתי, עליתי, פשטתי, פפפי, פפפי, ממשיך להיות עצבני, צריך להיות מדוכא, עצוב, כל הדברים האלה. חביבי, לא עשית תשובה כמו שצריך. המצב רוח זה נורית בקרה, נאמר. כמו שבאוטו, יש לנו נורית בקרה, אם יש דלק או אין דלק, אם המנוע בסדר או לא בסדר. מצב הרוח שאנחנו נמצאים בו, כולנו נמצאים במצבי רוח, זה בעצם מאותת לנו אם אנחנו בסדר או לא בסדר. אם אתה עצבני, סימן שמה? שמה? שאתה לא בסדר. שאתה לא בסדר, מה אתה עושה בדרך כלל? לתקן. לתקן. אם אתה עצבני, תשאף להיות שלב. איך? תעשה תשובה. אם אתה עצוב, מה אתה צריך לעשות? תשובה. זה מה שהרב רוצה להסביר. ביסוד הכל, שהתשובה זה לא דבר טכני. זה לא רק אמירה. תשובה היא צריכה להשפיע על הנפש של האדם. האדם שעושה תשובה, הוא צריך להיות מלא בביטחון, מלא בשלווה, בשמחה עצומה. זה מובן הדבר. וכל אחד צריך לשים את היד שלו על הלב, של עצמו בעצם. היכולת להתבונן בעצמי, במה שקורה איתי, זה א' ב' של תיקון. אם אתה לא שם לב למה שקורה איתך, איך תתקן? דהיינו, אם יש לך מצב רוח כזה או אחר, קח את זה בחשבון שזה תוצאה מהמציאות שאתה חי בה, המציאות המוסרית או החברתית, או כל מקום שאתה נמצא בה. ותשאף לתקן, כי אפשר לתקן. זו התשובה, תשובה לתיקון. כן, בבקשה. קודם כל, כשאתה מרגיש זה סימן טוב. למה? כי יש לך צער של הכלל. ואני אגיד לכם כלל גדול איך להתמודד עם צער, עם חיסרון, עם המציאות הביטחונית, רציחות וכל הדברים האלה. הכלל, נאמר בכלל, עם כל חסר, עם אבלות או כל דבר, זה שאתה לא בודד. הבדידות היא לא נותנת לנו כוח להתמודד עם החסר. כן. כל דבר, אדם לבד הוא חלש. מכל הבחינות. אני רוצה, כאדם בודד, להרים את ה... את הסצנה, קשה לי מאוד לבד. מישהו רוצה לעזור לי? אני כבר לא לבד. סתתי משל. ברגע שאתה בודד, אתה חסר כוח. פיזי, אבל גם כוח נפשי ורוחני להתמודד עם... חסר כזה או אחר. לכן, מצד אחד צריך להצטער בצער הכלל, בצער הפרט גם. אדם צריך להיות, כתוב על הקדוש ברוך הוא, בכל צערם לא צער. אם הקדוש ברוך הוא מצטער בצערנו, קל וחומר, אנחנו צריכים ללכת בדרכיו, וגם כן להצטער בצער הזה. אבל מצד שני, צריך לדעת, לראות את הדברים בפרספקטיבה כללית, לא פרטית, אלא כללית. אבל כשאתה מסתכל על הכלל, כל המציאות כולה, אתה אומר, נכון, יש צער, אבל הכלל הוא חי וקיים. אולי שמעת פעם את העם ישראל חי, יש שיר כזה. עם ישראל חי. אחרי הרציחות הוא עדיין חי? אני שואל אותך, אתה בטוח? שאלה מה אתה רואה, אם אתה רואה את הפרט, אין לך ראייה כללית יותר, קשה לך מאוד. אבל אם אתה מבין שעם ישראל חי, למרות כל הרציחות והשואות וכל הדברים האלה, אתה מצטער, אתה כואב ואתה ממשיך. ממשיך. היום הלכתי ברחוב, אני מאוד שמחתי על העובדה שעם ישראל ממשיך בחייו כרגיל. כל רחוב כנפי ישרים, מלא מכוניות, הולכים לחנויות, כל זה. אתמול היה, אתמול היה יום דיכאון כזה. זה בדיוק מה שהמחבלים רוצים, הרצחים האלה. הם רצו לדכא אותנו. היום, עם ישראל קם לתחייה. אני ממש נרגשתי ברחוב, פתאום זה חלף. כמו מה? כמו ענן בשמיים. יש עננים תמיד, ברמה הלאומית והאישית וכל זה. יש עננים, יש תמיד, זה מסתיר את האור קצת. אבל מה קורה לעננים? הם קבועים בשמיים, מה אתם חושבים? הם עוברים, עוברים, עוברים. אבל אם אתה תקוע בתוך הענן, ואתה חושב שזה לא יעבור, אתה טועה, אתה לא מציאותי. הדבר הזה עובר. ואז אפשר להקל יותר את כל האירועים בפרספקטיבה נכונה. להתעלות מהדברים האלה, להתעלות מבחינת להסתכל על זה מלמעלה למטה. מעבר לעננים תמיד יש שמיים כחולים. אני לא יודע, מישהו פעם טס במטוס, מישהו טס פעם במטוס? מעל העננים, מה יש? מה צבע השמיים? תכלת. עננים למטה, אתה למעלה. מה צבע הדגל של מדינת ישראל? תכלת, שמיים, נצח. נצח ישראל לא ישקר. וככה צריך לראות את הדברים האלה. לא להיכנס חס ושלום לייאוש, לעצבות יתר או דברים כאלה. זה מובן הדבר. ככה אפשר להתמודד בכל הרמות. בעזרת השם, עם ישראל ינצח, וכולם יעשו תשובה, וכולם יהיו מלאי ביטחון, שלווה ושמחה. תגידו אמן. אמן. יישר כוח. חודש טוב.